רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום. היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל מארח את אורי המבורך. מכמעט מכון הפרקסת להתמודדות עם התרבות המערבית, דוקטורנטית למגדר באוניברסיטת בר אילן, יועצת הלכה מטעם מדרשת לינדנבאום, ומלמדת תורה בשלל מקומות. והיום דיברנו על הספר החדש שהוציאו בהוצאת קורן, מה את מבקשת, שמנסה לעסוק בנושאים הכי כואבים של בן גבר לאישה, צניעות, מיניות, התמודדות עם התרבות המערבית באופן כללי, ואיך אנחנו משתמשים בשיח הפוסט-מודרני, דווקא בשביל להילחם נגד השיח הפוסט-מודרני. את הספר ניתן להשיג באתר של הוצאת קורן, באתר של מכון הפרקסת, וכל ההכנסות לספר מוקדשות למכון הפרקסת. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אוריה.
שלום.
אז היום בעצם בחרנו לדבר על הספר החדש שכתבת, מה את מבקשת, ספר על אהבה וגוף. ספר בעצם עוסק במיניות ואנחנו נעסוק בו הרבה. אבל לפני זה, ככה רציתי לדבר איתך קצת על הדוקטורט שאת עושה ועל לימודי מגדר, מה בין זה לבין אישה דתייה.
אז באמת דווקא התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן מושכת אליה הרבה נשים דתיות, כי נשים דתיות מתמודדות נראה לי יותר, בצורה יותר אולי מועצמת עם דילמות של מעמד האישה. כי היהדות מעצם טבעה היא דת שמושתתת על מסורת ועל ערכים שמרנים, ומשם פמיניזם בעצם צומח מהמקומות האלה. אז בטח שיש מקום למגדר. גם הספר, הוא לא מדגיש את העניין הפמיניסטי, אבל אני חושבת שבספר יש גם כן איזושהי עשייה פמיניסטית.
כאילו, אני חושב שהמילה הזאת היא מילה ככה שמעלה להרבה מהמאזינים שלנו הרבה פיוזים. זאת אומרת, גם רוב המאזינים שלנו הם גברים, אבל גם באופן כללי, אני חושב שציבור שמרני, המילה פמיניזם היא מילה של פירוק, של פוסט-מודרנה. גם את בכלל בעצמך כתבת מאמר לשילוח, שבעצם בא לגייר את הפוסט-מודרנה ולהראות מדוע הוא יכול להיות כלי בשיח השמרני.
נכון.
אם אני זוכר נכון את המאמר שקראתי לפני כשנה.
אז באמת, הפמיניזם מעלה הרבה אמוציות לא כולן טובות. אני חייבת להגיד היום שאני במקום שאני מבינה את את האנטי. אני מבינה מאיפה הוא בא, לפעמים אני אפילו מזדהה איתו. אני אומנם פמיניסטית, אבל יש לי הרבה ביקורת על השיח הפמיניסטי הרווח, בעיקר הפופולרי, זה שפוגשים בטוקבקים או בפייסבוק, בבמות היותר פחות מלומדות. הפמיניזם שם זוקק תיקון, וגם על זה אנחנו עובדים. גם בדוקטורט, גם בהוראה שלי.
הבנתי. אז הספר בעצם, הוא בא ויש לו כמה פרקים. דבר ראשון, הוא בא ומעלה למודעות שלנו את החשיבות של שיח באופן כללי. כלומר, את זה שאנחנו, אפשר לומר אפילו לא אנשים כאלה עצמאים. זאת אומרת, אנחנו מדברים איזשהו שיח רווח. האמת שזה גם מאוד קשור בכלל לאידיאולוגיה של חופש הביטוי. זאת אומרת, חופש הביטוי זה משהו שנועד גם לשרת את חופש המחשבה, כי אנחנו יכולים לחשוב לבד, אנחנו חייבים לחשוב ביחד. תשמח אם תסביר לנו קצת מה השיחים הרווחים בעולם, באופן כללי לגבי מיניות, לגבי יחסים בין גבר לאישה.
אז קודם כל בוא נתקן באמת, הרבה אנשים מתייחסים לספר כספר על מיניות, אבל בעצם הוא לא על מיניות, הוא על שיח המיניות. הוא מדבר על הדיבור שלנו על מיניות, לפעמים הוא קצת גם מפרט בצורה מאוד מאוד כללית את התחומים שקשורים למיניות, אבל הוא בהחלט הרבה יותר מדבר על הדיבור. אז אני אגיד רגע באמת מה ההבדל אולי קודם כל, בין אולי הידע שקיים היום גם החברה הדתית, ולדעתי גם החברה הכללית, שנוגע למיניות, לבין הידע החדש הזה שהספר הזה מבקש להציע. אני חושבת שרוב אולי הספרים או הסדנאות שקשורות במיניות, היום גם החברה הדתית וגם בכלל, הן עוסקות בדרך כלל בשני המרחבים של גוף ונפש. שגוף זה בעצם אומר לתת לנו ידע על הגוף, איך הוא עובד מבחינה מינית, איך נוצר למשל, איך נוצרת חוויה של עונג, איך זה בדיוק קורה מבחינה פיזיולוגית. ונפש זה לדבר על מה שאנחנו מרגישים לגבי זה, ולמשל אפשר לשאול אם אנחנו מרגישים רגשות אשמה, כלפי החוויה הזאת, ואם התשובה היא כן, אנחנו מרגישים רגשות אשמה, אז בהקשר הנפשי, בדרך כלל ילכו למרחבים הפסיכולוגיים של למה אתה מרגיש אשמה, כי אולי ההורים שלך דיברו איתך על זה בצורה לא נכונה, או חווית כל מיני חוויות כאלה ואחרות בנעוריך או בילדותך. ובא המרחב שאני מגיעה ממנו, שזה ביקורת תרבות היום-יום, ככה קוראים למרחב הזה, ובעצם בא ואומר, רגע, אבל המון מהחוויה שלנו, גם פיזיולוגית וגם נפשית, היא בכלל מתחילה בתרבות. זה המקור המרכזי שלה. יכול להיות ילד שאימא של, או ילדה, שאימא שלה אף פעם לא דיברה איתה על מיניות, או דיברה איתה דברים נפלאים על מיניות, אבל היא עדיין מרגישה אשמה. איך זה? או היא ניסתה לפוגג את כל המגננות במישור הפסיכולוגי, אימא שלה, אבל היא לא נגעה בהיבט התרבותי. והספר הזה מבקש בעצם לעשות ממש ממש צלילת עומק לסיפור הזה של התרבות, שזה בעצם, כמו שאתה אומר, איך אנחנו מתייחסים לנושא של מיניות.
כן, האמת היא שזה ככה מתאים מאוד עם הכותרת של המכון שהקמת, מכון הפרקסת, שזה מתמודד עם התרבות הסובבת אותנו. זאת אומרת שבעצם השיח שלנו לאו דווקא נובע מתוך באמת שיחות, אלא נובע מתוך איזושהי חוויה תרבותית, שבא לידי ביטוי גם בשפת גוף, גם בשירים, גם באווירה הכללית, גם אפילו...
גם בתמונות, נכון.
כן, האמת היא גם אפילו במרחק בין אנשים, זאת אומרת, כשהלכתי לצבא, פגשתי מישהו שפשוט מדבר איתך במרחק שהוא חצי סנטימטר קרוב אליי, וזה ישר מורגש, והוא כל פעם התרחקתי אחורה, וכל פעם הוא מתקרב. זאת אומרת, החוויה התרבותית שלנו בא לידי ביטוי בהמון מובנים שאנחנו הרבה פעמים לא חושבים עליהם, ואת באה בעצם לבוא, להסיר את המסך הזה ולהראות לנו מה יש מאחורה, שימו לב שאתם מדברים את השיח הזה או את השיח אחר.
נכון, בדיוק. ובאמת מה שאמרת מקודם על זה שאנחנו פסיביים ביחס לתרבות, זאת הנקודה שהספר בעצם מנסה אולי לתקן או לרפא, כי בדרך כלל אנחנו אקטיביים לגבי אידיאולוגיות גלויות. אנחנו אקטיביים כשמישהו בא ואומר לי, אסור לאכול בשר. בשר זה פגיעה בבעלי חיים ובזכויותיהם. אז אני יכולה להפעיל שיקול דעת, ואני יכולה לשאול את עצמי אם אני מסכימה או לא מסכימה. אבל אנחנו לא מסוגלים להיות אקטיביים כלפי אידיאולוגיות סמויות. שמה זה בעצם אידיאולוגיות סמויות? זה מה שנקרא מובן מאליו של כל משפט שאנחנו מבינים. כל משפט שאנחנו מבינים, הוא כבר נושא בתוכו הנחות יסוד, שמאפשרות לנו להבין אותו, שאנחנו כנראה מסכימים איתם באיזשהו אופן, או לא מסכימים איתם, אבל לא מודעים אליהם.
תראה את הדוגמה?
כן, בטח. אז קודם כל הספר הוא מלא בדוגמאות. יש עשרות ואולי מאות דוגמאות מהמדיה, שהם בעיקר משפטים שאנחנו מכירים. למשל, בוא ניקח את המשפט של מריה קרי, זמרת מפורסמת יחסית לדור שלי, אולי קצת פחות לדור הצעיר, אבל אל דאגה. כאילו בספר יש גם את נועה קירל ועדי ביטי ואגם בוחרות וקרן פלס, אז יש מספיק גם מהדור הנוכחי. אבל המשפט של מריה קרי הוא מצוין, כי הוא כאילו משפט שאנחנו נרפרף, אנחנו לא נשים לב בכלל שהוא אומר משהו.
כן, מרוב שאנחנו מבינים אותו, אז הוא עובר לנו ליד האוזן.
נכון, עובר ליד האוזן, והוא גם לא מבקש הזדהות. והמשפט הזה, היא בעצם אומרת, ככה היא אומרת, הייתי עם 5 גברים בחיי, אני תמימה ביחס לשאר. וזאת כותרת בוויינט, שאנחנו קוראים אותה, זה לא כמו להגיד לנו לבעלי חיים יש זכויות, אל תאכלו בשר. פה אנחנו יכולים להגיד מסכימה, לא מסכימה. אבל כשהיא אומרת לי כזה מין עדות על החוויה שלה, והיא באמת אומרת משפט שהוא נשמע לי כל כך בנאלי, כל כך מוכר, אז אני לא שמה לב שיש פה בעצם אידיאולוגיה שמבקשת את ההסכמה שלי, וברגע שאני מבינה את המשפט בלי לשים לב לאידיאולוגיה הזאת, אני בעצם מסכימה איתה. כי מה בעצם הנחת היסוד של המשפט הזה? אני אגיד אותו שוב. הייתי עם 5 גברים במהלך חיי, אני תמימה ביחס לשאר. אז מה בעצם היא אומרת פה? היא אומרת שמיניות מנוגדת לתמימות.
ומה זה תמימות?
בדיוק, ומה זה תמימות? אז בואו ניתן לך עוד דוגמה. עוד דוגמה מהשיח המערבי. אני אגב בתור אישה דתייה, אני הרבה פעמים שמה לב לזה שהעולם המערבי נוטה, לא כולו, לא כל השיחים, יש שיח אחד מסוים שבספר אני קוראת לו השיח המתירני, שהוא מאוד נפוץ היום, שהעולם המערבי נוטה להציג את המיניות כדבר מלוכלך, כדבר שמנוגד לתואר מידות, שמנוגד לניקיון מאינטרסים, כן? הוא מציג את זה ככה, אבל זה לא, זה הרבה פעמים לא עומד בסתירה על העובדה שזה כיף, ושזה כאילו כדאי לכולם לקחת חלק בזה, ואולי אפילו חובה. אז למשל, אתה יכול לקחת עוד דוגמה שגם אני מביאה בספר. אז לפני איזה בערך נראה לי שנה, גלשתי בסמארטפון, וקיבלתי, קפץ לי כזה סקר, שאני אמורה, כאילו, סקר מצחיק כזה, שבעצם הוא שואל, בוא תבחן עד כמה המוח שלך מלוכלך. ואני אומרת, אוקיי, בוא נראה מה זה. נכנסתי לסקר ואני רואה שהם מציגים לי תמונות של פירות, נגיד, או ירקות, והם אומרים, תסמן מה זה מזכיר לך, וכל פעם בכוונה סימנתי את האופציה שמזכירה משהו מיני. בכוונה עשיתי את זה, כי זה בעצם היה כנראה הקטע של הסקר הזה. בסוף קיבלתי תוצאה, קודם כל התוצאה הייתה כתובה בכותרת 90% מלוכלך, 10% תמים, אוקיי? וזה כבר עוד פעם, הניגוד הזה בין תמימות לבין לכלוך, כאילו אתה מלוכלך קודם כל, כן. המיניות היא בצד של הלכלוך.
אבל שוב, אם הדבר הזה חוזר נגיד, לא רק בתרבות המערבית, אלא בכל התרבות בעולם, אני פה מתחבר למאמר שכתב משה קופל לשילוח, בעצם על האוניברסלים האנושיים שמצא ג'ונתן הייט, שישה דברים שקשורים למוסר, שיש בכל תרבות בעולם, ואחד מהם באמת זה התוהר הזה, שהוא מתאר זה בכל התרבויות בעולם, אז משהו שאתה מוצא בכל התרבויות בעולם, הוא כבר לא משהו שקשור לתרבות, הוא משהו שקשור לטבע האדם, זה כמו שאפשר להגיד שהתרבות המערבית היא פטריארכלית, אבל אם כל התרבויות בעולם הן פטריארכליות פחות או יותר מהתרבות המערבית, או יש להם את אותם מאפיינים, אז זה כבר לא קשור להבניה תרבותית כזאת או אחרת, זה פשוט משהו שהוא חלק מטבע האדם. ואז אני פה שואל את עצמי, מה פה תרבות ומה פה טבע האדם? יכול להיות שיש משהו בטבע האדם שרואה את הלכלוך בחוויה מינית לא נכונה או לא מדויקת.
או, מעולה, מעולה. אז קודם כל, אני לא רואה ניגוד יותר מדי גדול בין תרבות לבין טבע האדם, כי התרבות היא תמיד... היא ניסית על גבי איזשהם נטיות שיש ליצור האנושי באשר הוא, וגם הספר לוקח את זה בחשבון. למשל, כשנדבר בהמשך על הנושא באמת של המשמעות של מיניות, אז מסתבר שהיצור האנושי, החוויה האסתטית, הפיזית, העונג שהוא חווה, קשור תמיד למשמעות של המעשה המיני. מסתבר, וזה באמת שונה מהכלבה שלי למשל, שהיא לא... היא לא צריכה משמעות כדי לה, היא יכולה להישאר 10 שנים עם אותו פרטנר, והיא לא תרגיש שחיקה בתשוקה, כן? והיא גם לא תרגיש ריקנות אחרי המפגש עם הכלבלב של השכנים. אז כן, יש טבע אנושי, השאלה איך התרבות בעצם ממסגרת אותו ומבינה אותו. ומה שאתה אומר עכשיו על מיניות ולכלוך, אז אנחנו יכולים בתור אנשים ככה בוגרים וחושבים, לבוא ולהגיד, מה נכון במשפט של מריה קרי? אולי זה נכון שמיניות שהיא לא מתוך אהבה, מיניות מזדמנת, זה באמת דבר מלוכלך. אולי זה נכון, אבל זה לא הטענה שלה. הטענה שלה מציבה באופן מאוד מאוד ברור שמיניות מנוגדת לתמימות, וזה מאפיין גם את השיח השמרני האמריקאי, למשל, שזה לא הזכרתי בספר, ואני אומרת לך שנגיד, כשאישה מאבדת את הבתולין, לא משנה אם זה במסגרת נישואין או לא, אז קוראים לזה "She lost her innocence". אז היא מאבדת את התמימות, וגם בעברית יש לזה תרגום, שזה בעצם אובדן הבתולין, זה אובדן התמימות, ואנחנו בעצם שואלים...
תום זה גם שלמות, זאת אומרת, אובדן השלמות גם הפיזית, יש גם שינוי פיזי.
יכול להיות, אבל נראה לי שכשהסקר הזה אומר לי שיש לי מוח מלוכלך ולא תמים, הוא לא מתכוון לשלמות הפיזית שלי, הוא מתכוון לזה שאני בעצם, המוח שלי עוסק בדברים נחותים, מלוכלכים, אבל ספציפית הסקר הזה, זה לא סקר שהגיע מתוך איזשהו שיח שמרני, כן? זה סקר מאוד ליברלי, איך אנחנו יודעים את זה? קודם כל, כי יש שם דוגמנית שמצטלמת, בסקר, כאילו במודעה הזאת שאני מקבלת בסיום הסקר, אז אני מקבלת 90% מלוכלך ו-10% תמים, ותמונה של דוגמנית שהיא לבושה כמו שטן. ואם באמת אתה תכתוב בגוגל, אישה שטן, ותחפש את התמונות האלה, אתה לא תמצא תמונות של נשים... רעות, או נשים, לא יודעת, מבוגרות, מחופשות
לסת. כן, כמו במבחד על כלבים דלמטים.
נכון, נכון, נכון. של קרואלה דביל, נכון. שזאת האישה שהיא בעצם מצד אחד מפתה ומינית, ובאמת, כאילו היא גורמת לצופה להשתוקק אליה. זה הרעיון. אבל היא שטן, זה חטא, זה רע, זה שלילי. וזה הולך ביחד בשיח הזה.
אני אומר, יש הרבה דימויים של נשים רעות בתרבות, גם בכל האגדות, אנחנו רואים את האמא חורגת הרעה. האם זה מלמד אותנו משהו על טבען של אמאות חורגות? כן. יש הרבה פעמים כל מיני דילמות שעולות מתוך משפחות חדשות, מתוך משפחות שלא כולם הם בנים ובנות של אותם אבא ואמא, ויכולים להיות היררכיות כאלה ואחרות. ובאופן כללי, כאילו, אם זה באמת חלק מהטבע האדם, מין לא מדויק הוא רע, אז למה להילחם בדבר? זאת אומרת, באמת אולי להשתמש בדימוי הזה, שבאמת זה רע לחשוב באופן מיני על פירות וכל מיני דברים כן. אחרים לא קשורים.
נכון, האמת שאני לא בהכרח יוצאת נגד האמירה שמיניות מזדמנת, למשל זה מלוכלך, אני לא בהכרח יוצאת נגד האמירה הזאת, אבל אני כן רוצה שנחשוב מה יוצא לנו מתרבות שמעודדת מיניות מזדמנת, תוך כדי שהיא קוראת לה, מלוכלכת, למשל סרטים פורנוגרפיים, גם בארצות הברית, נקראים Dirty Movies. וזה לא מילת גנאי, זה כאילו חלק מהכיף והפן, זה לקרוא לזה ככה. גם באותו סקר מעולל שהזכרתי, הם כותבים למטה, כל הכבוד לך, זה מראה שאתה אדם מאוד משוחרר, ושום דבר לא מביך אותך. כן, אז כפיים על זה שאתה מלוכלך. ואז יוצא מצב שהאדם המערבי שמשתייך לשיח המתירני, מגיע למיניות מתוך הוויה שזה, קודם כל זה מקושר לרבדים נמוכים אצלו, וזה גם, יש עוד אגב הנחות יסוד שמגולמות פה, למשל העניין של האישה כמי שמושפלת בסיטואציה. אולי אתה מכיר את התופעה של, שמכונה סלאט שיימינג, שזה בעצם אומר שכשאישה מצטלמת באופן חשוף, אז התגובות, הטוקבקים או המצייצים או המגיבים לה באינסטוש, הם הרבה פעמים מקללים אותה. כאילו הם ממש, הם ממש, הם ממש משפילים אותה במילים שלהם, אבל זה לא בא ממקום שמרני בהכרח, זה לא בא ממקום של... וואי, תחסי את עצמך, תכבדי את עצמך בשביל שלא נראה את זה. להפך, זה בא מתוך, כאילו מילים באמת גסות ונמוכות, שהם מפיצים את זה בוואטסאפ אחר כך, כאילו לחברים. אז יש, אז גם התופעה של סלאט שיימינג, היא גם, היא שייכת גם לאותו שיח מתירני, ואפילו לא נגענו בשלושת האחרים עדיין, אבל בשיח המתירני, החוויה היא, שזה לא רק מיניות מזדמנת היא נמוכה, זה משפט שאנשים שמרנים יכולים להסכים איתו, אלא זה אמירה שהמיניות משפילה את האישה, היא רוצה את זה, האישה, היא רוצה את זה, היא נהנית מלהיות מושפלת, אבל אנחנו לא מכבדים אותה על כך. ולכן למשל אתה יכול לשמוע את המשפט של גבר שהולך ברחוב ורואה מישהי חשופה ואומר, וואי וואי, תראו את זאתי, מה הייתי עושה איתה? לבת שלי בחיים לא הייתי מרשה להתלבש ככה.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
נכון?
כן, אבל אני חושב זה שוב הדבר הזה של, של טבע אדם, זאת אומרת, גבר רוצה להיות לפחות לפי התרבות, לפי התרבות נקרא לזה שאת מבקרת אותה, עם כמה שיותר הגברים, את אומרת, הם לא זאבים, כמו שמתואר בשיח.
יכולים להיות זאבים, אבל לא בהכרח.
יכולים, אבל לא בהכרח. די תמים, אם אפשר להשתמש באותו שיח, ולהיות קצת מודע לעצמי. אבל מצד שני, הוא מבין שאם הנשים הקרובות אליו יהיו בעצם סלאץ, יהיו פרוצות, ישכבו עם הרבה גברים, יהיה לזה, עד לפחות לאמצע המאה ה-20, השלכות מזעזעות על המשפחה, על גבר אחר שיכבד אותה, או על כל דבר אחר. זאת אומרת, אנחנו רואים שלא רק טבע אדם, אלא פשוט הטבע הפיזיולוגי, הוא שגבר רוצה מבחינה פיזיולוגית להפיץ את הזרע שלו כמה שיותר, כי אין לזה שום השלכות עליו, אבל במבנה החברתי של כל חברה בעולם, תמיד אישה היא תקבל הכי הרבה כבוד והכי הרבה הוקרה, על זה שהיא עם מישהו אחד, הוא גם השומר עליה, וגם שאר בני משפחה שלו שומרים עליה. זאת אומרת, זה קצת מזכיר לנו את החמולה הערבית, שכולם שומרים על הנשים נכון, שהם גם נשים, נכון. וגם כבוד, זאת אומרת, זו אותה מילה בערבית.
בדיוק, בדיוק.
אם האישה לא תנהג בכבוד, אז לא תהיה לה תקומה. זאת אומרת, סתם, אחד הדברים המעניינים שאני מאוד אוהב, זה לראות סרטים משנים, ובחלף עם הרוח, הסצנה הפותחת היא שרואה את אותה כוכבת, והיא מדברת על זה שחברה שלה הלכה לאיזשהו דייט, אבל השאירה את המשרתת מאחור. זאת אומרת, היא הייתה בייחוד עם הבחור הזה, וזה עכשיו נהרס לה השם, ואף אדם הגון לא ירצה להתחתן איתה, כי מי יודע מה היה שם בתוך היער או בקרקרה שהם לקחו ביחד. זאת אומרת, כל התרבות שלנו, גם התרבות הכללית עד לפני 150 שנה, תקופת מלחמת האזרחים, וגם התרבות היהודית וכל תרבות המסורתיות שאנחנו מכירים, הן תרבויות שנותנות לאנשים איזה שהן גבולות. גם רוג'ר סקרוטון אומר שבכלל האישה היא אמונה על שמירת הסיום, על שמירת הגבולות. זאת אומרת, הגבר בהנחה של התרבות השמרנית, תמיד ירצה יותר, ולכן האישה צריכה לנקוט הרבה מאוד אמצעים בשביל שלא יתקרבו אליו, בשביל להציב גבולות. אחת הגבולות זה צניעות, אחת הגבולות זה שיח מכבד, לא להסתכל בעיניים בהרבה מהפעמים, לתת את הכתף הקרה, וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, זה משהו מאוד טבעי.
אז באמת, אז נגעת פה בהמון המון דברים. קודם כל אני אגיד לך שהספר, הוא נכתב על ידי אישה דתייה, יועצת הלכה לענייני טהרת המשפחה. מאוד מאוד, אני, השורה התחתונה של הספר היא מאוד שמרנית. אני מאוד בעד הטלת גבולות על המיניות שלנו, גם לנשים, גם לגברים, אבל לא באופן סימטרי, כמו שהעולם המערבי מבקש לייצר סימטריה במיניות, זה לא יעבוד לו. אגב, בדיוק בגלל מה שאתה אומר, על הגוף ועל הטבע של האדם. אז הגבלות לא מפריעות לי. השאלה היא איך אנחנו בעצם מתמללים אותם. כי אתה שמת עכשיו בצורה מאוד מעניינת, באותה קבוצה, שמת גם את הדתיים, גם את המוסלמים, וגם את ההוא שאומר, וואי וואי, מה הייתי עושה איתה, לבת שלי לא הייתי מרשה להתלבש ככה. עכשיו, זה אינטואיציה מאוד נכונה, כי אתה שם לב, אני גם מדברת על זה בספר, ששני השיחים האלה שנראים לנו מאוד מנוגדים, מצד אחד שיח שמרני נורא נורא, שמכסה את הנשים שלו, ומצד שני שיח מאוד מתירני, שניהם חולקים את אותו מכנה משותף של האישה, היא אובייקט מיני שהמיניות שלה משפילה אותה. ויבואו השיחים השמרניים שאני קוראת להם בספר פוריטנים, שזה כינוי גנאי, כן? לשיחים שמרניים לא מתוקנים בהקשר המיני, ויגידו, טוב, אם המיניות שלה משפילה אותה, בוא נשמור על כבודה, וגם לא נסתכל עליה, וגם לא, שהיא לא תתלבש באופן חשוף. אבל בשיח המתירני...
זה מין אוטסורסינג של המיניות שלה לפח. זאת אומרת, לאישה לא אמורה להיות מיניות, היא לא אמורה להחצין את המיניות שיש לה, והיא אמורה לבטל את המיניות whatsoever מתוך ההוויה שלה, וזה מה שימנע את ההסתכלות המלוכלכת עליה, נכון. זה הכל יהיה מאוד קורקטי, מאוד מרוחק, מי שראית סדרה נפלאה, ג'ון אדמס, אז זה התרבות, זה התרבות הפוריטנית, רואים את אשתו של ג'ון אדמס, למרות שהייתה יחסית פמיניסטית, או הראשונות הפמיניסטיות, רואים איך היא מתלבשת, איזה... את השיח שלה או את המרחק שהיא שומרת מגברים ואת הכבוד שנותנים לה חזרה, ולמרות שבסרט הזה דווקא כן רואים איזו זוגיות מאוד מעניינת ביניהם ומאוד קרובה ואפילו מינית לפעמים, אבל יש משהו מאוד פוריטני בסדרה ג'ון אדמס.
כן, מעניין, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מסתכלים אחורה גם לרקע שממנו צמח העולם המערבי, ואני חושבת שעד שנות ה-60 אנחנו רואים פוריטניות בעיקר, אבל משנות ה-60 והלאה כבר התחיל שיח השחרור המיני, מה שמכונה, זה לא המצאה שלי, זה איך שקוראים לזה, ילדי הפרחים, כן, מרד הסטודנטים, הדברים מתחילים לקבל צורה של מרד ושחרור, ואז יש כמה צורות של השחרור הזה, בשיח המתירני שעליו דיברנו עד עכשיו, השחרור הוא לא מההנחה שמיניות נשית זה דבר שלילי, או שמיניות בכלל זה דבר שלילי, הם לא השתחררו מזה, הם עדיין חושבים שזה מלוכלך, הם עדיין חושבים שזה משפיל, השחרור רק מהאיסור התרבותי ליהנות מזה. ואז בעצם רוצים לשחרר אותנו מהמגבלה וגם מרגשות האשמה. לא צריך להרגיש אשמה על המיניות.
בעצם תהנו מהמלוכלך, ואפילו שאתם מרגישים שזה מדי מלוכלך, ודיין זה חלק מהשיח שזה מלוכלך, בסדר, תהנו מזה.
בדיוק, תהנו מזה, וזה אגב ממש ממש מתאפשר היום, כי זה חלק מתופעה רחבה שאני מזכירה בספר, שקוראים לה אסתטיזציה, שבעצם אני לא אכנס לזה עכשיו, כי באמת צריך ככה להאריך בזה ולדייק את זה, אבל בגדול זו תופעה פוסט-מודרנית שהופכת את הרדיפה אחר ההנאה האסתטית לכזאת שהיא ערך בפני עצמה. ואז היא בעצם, היא לוקחת בקרב מול האתיקה, היא לוקחת. כאילו ההנאה הפיזית תנצח את הצורך במוסריות. זאת תופעה שיש לה כאילו גם הצדקות כביכול פילוסופיות ותרבותיות, והיא גם מאפשרת את השיח המתירני. אבל אני כן חייבת להגיד לך, תמיר, שאני חושבת... שאתה לא מכיר מספיק, ואגב זה דבר שמאפיין, אני חושבת, דתיים, לא מספיק מכיר את השיחים האחרים, אנחנו הדתיים הרבה פעמים מכירים את השיח הפוריטני, כי אנחנו שומעים אותו אצלנו במגזר, ומכירים את השיח המתירני, כי אנחנו, המושג שיש לנו על התרבות המערבית הוא תמיד איזה פריצות, ואיזה זנות, ואיזה גועל נפש, ותראו את הקליפים הנמוכים האלה, ופורנוגרפיה וכו'. אבל אם מעמיקים קצת, ולא צריך הרבה, ממש בוויינט, כן, באתרים מאוד פופולריים, מגלים שיש עוד שלושה סוגים של שיחים שהם בכלל לא כאלה. ומה אתה אומר עליהם? למשל, בדיוק שלחו לי קטע מתוך הסדרה אמילי בפריז שמשודרת עכשיו. ובקטע הזה רואים בחורה אמריקאית שמגיעה לפריז וצריכה לחוות את דעתה על איזשהו קמפיין שיווקי של איזושהי חברה, ובקמפיין הזה הפריזאים רוצים שאישה תלך ערומה ברחוב. והיא אומרת, האמריקאית אומרת, מה זה? וזה החפצה וזה סקסיסטי ולא יאהבו את זה אצלנו בארצות הברית. כי זה נמוך, ואז הם מתחילים להתווכח אם זה נמוך או גבוה, והפריזאים מתארים את המיניות ואת האירוטיקה במילים כאלה יפות וגבוהות ופואטיות, וזה תשוקה וזה כוח וזה עוצמה נשית, ולשיח הזה קוראים שיח ההסגבה, שזה בדיוק הפוך מהשיח המתירני, הוא בעצם רוצה להגיד שמיניות, גם כשהיא מזדמנת, גם כשהיא לא סלקטיבית בפרטנרים שאליהם היא נחשפת או איתם היא באה לידי ביטוי, גם כשהיא לא סלקטיבית בכלל והיא פומבית, המיניות היא תמיד גבוהה ונשגבת.
זה בעצם השיח הכי קיצוני. זאת אומרת, כל מיניות תמיד היא טובה והיא נשגבת והיא אחלה. השיח המתירני יש לו עוד איזה אלמנט שמרני של לכלוך, משהו שנשאר עוד מהתרבות, מטבע האדם. אחר כך יש לנו את השיח השמרני החילוני, שעליו לא דיברנו מספיק, ואז שיח הפוריטני.
אוקיי, מעניין, כי אני באמת לא סידרתי את זה ככה, זה פעם ראשונה שאני חושבת על איך נמקם את זה על הרצף השמרני-ליברלי, נגיד.
לא, פשוט היחס למיניות, זאת אומרת, הפוריטני אומר לבטל, השמרני-חילוני אומר לאפשר במערכת יחסים ארוכת טווח, או משהו בסגנון הזה, משהו שלמין יש מקום, אבל בתוך מקום שהוא דמוי נישואין,
נכון,
דמוי ברית, דמוי דת, אבל בלי דת, כי זה שיח חילוני.
נכון.
אחר כך יש לנו את השיח המתירני, אחר כך יש לנו את השיח המתירני, שבעצם עוד יש לו יסודות כלשהם של טבע אדם, או של התרבות העתיקה, שממנה כולנו הגענו, ונותן למיניות איזשהו מקום מאוד מאוד פתוח, אבל עדיין נשארים עם הלכלוך, ואז השיח הסגבה, הכל הולך, מאוד מתאים לצרפת.
כן, כן, בדיוק, מאוד מתאים לאירופה השיח הזה, אבל אני לא בטוחה אגב שהוא הכי קיצוני. למה? כי יש עוד שיח שקוראים לו שיח האדישות, שהוא בעצם בא ואומר, מיניות זה לא גבוה וזה לא נמוך, זה פשוט דבר טבעי, זה כמו אוכל, זה כמו בילוי במסעדה, זה כמו בעלי חיים, אבל בקטע טוב, כאילו בקטע של חזרה לטבע. ולמה הוא יותר קיצוני? כי שיח ההסגבה עוד יש לו לפעמים בגרסאות יותר נאורות שלו, אז יש לו הבחנה בין גבוה לנמוך, כאילו הוא יגיד, טוב, פורנו זה מאוד נמוך, המיניות שם לא נשגבת, אבל פרסומת פואטית עם אישה שהולכת עם עלים ביער בעירום, זה כן נשגב, אוקיי? לעומת זאת, שיח האדישות כבר אומר, לא משנה איזה מיניות אנחנו צורכים, זה פשוט, זה כמו לצרוך המבורגר, מה הבעיה בזה? ואז, זה אגב לדעתי השיח הכי פופולרי, לא כי זה הכי פופולרי במדיה, קודם כל הוא הכי פופולרי במדיה, אבל גם מה שאני רואה זה אמפירית, אין לי כל כך נתונים אמפירים, כי זה לא השיטה שלי, זה לא השיטה שאני עובדת איתה, אבל אני רואה כן במחקרים ובסקרים, שזה השיח שמקבל הכי הרבה אהדה, השיח האדישות, שהוא בעצם למשל אומר, למשל היה לפני כמה שנים סקר של 3,000 אמריקאים שענו עליו, והוא פשוט פורסם גם בוויינט, ככה הגעתי אליו, שמספר לנו שאם חשבתם שאתם צריכים להיכנס למיטה בדייט השלישי, תחשבו שוב, אתם צריכים לחכות עד הדייט החמישי, כן? ואז הם ממש נותנים רשימה של הלוז שצריך בעצם לדבוק בו אולי. הדייט החמישי זה להיכנס למיטה, אחרי 8 שבועות אפשר לדבר על דת ופוליטיקה, אחרי 4 חודשים אפשר להתגלח לידה, וכאילו, והנושא של המיניות הוא בתחתית שרשרת המשמעויות.
כן, ורק אחרי עוד כמה חודשים אפשר לדבר על כמה כל אחד מרוויח.
נכון, נכון, בדיוק. בדיוק, ואז אומרים, אחרי 23 חודשים אפשר לשקול אירוסין, ותלמידות שלי כבר הוסיפו, ואחרי 28 חודשים אפשר לשקול גירושין. כאילו, זה קצת כרוניקה ידועה כן, מראש.
טוב, זה גם כמו, אתה בסבב א', סבב ב', כל השיח הזה שבעיניי הוא רעיל, כלומר, אם אנחנו אומרים שמישהו בסבב ב', זאת אומרת שגם אולי יהיה סבב ג'.
מצוין. זה כמו רווקה, שרווקה אומר, טוב, את התחתני יום אחד, ועכשיו את בסבב א', זה אומר שטוב, עוד לא הגעת לסבב ב'. סבב ב', עוד לא הגעת לסבב ג', נכון מאוד.
כן, זה מניח מראש את זמניותם של הנישואים במקום את היותם ברית.
בדיוק.
על זה אני אדבר בהמשך. מה שהכי מפריע לי, שיח האדישות הוא השוני בין החוויה האנושית לבין שיח האדישות. זאת אומרת, אולי באמת בשבוע שבי או בשבוע מילות בסיירת מטכ"ל, אז גם אוכל הוא מפתה באותה מידה כמו מין.
מצוין.
אבל אני חושב שאחת החוויות הראשוניות של מין, לפחות מנקודת מבט הגברית, היא שהיעדר הזמינות שלו. זאת אומרת, היעדר שיתוף הפעולה של נשים. זאת אומרת, יש מעט מאוד גברים שמקבלים כמה מין שהם רוצים מכל אחת, טייגר וודס, מייקל ג'ורדן, מייקל ג'קסון, ואנשים כאלה שהם באמת בטופ של הטופ, שהם פשוט רודפים אחריהם, ושוב, סיבות מובנות מאוד מבחינת טבע האדם והפיזיולוגיה והטבע, אבל יש משהו בזה שמשהו הוא לא זמין, שבכלכלה היינו אומרים שהמחיר שלו פשוט עולה. זאת אומרת, שיח חדשות מתעלה מזה שהמחיר מנקודת המבט הגברית הוא מחיר תמיד גבוה, ותמיד צריך לשלם על זה בהרבה מאוד חיזור, בהרבה מאוד בהבעה של אפשר לסמוך עליי, ובעצם זה אני לא אבגוד, או כדאי מאוד לשתף איתי פעולה, כי אני אחד שבעצם ממשיך לאורך טווח החוק. והוא כאילו, הוא מנותק. זאת אומרת, יש שיחים שאני יכול להגיד שהם מנותקים, והם רואים רק את החוויה הנשית, או את הצד הנשי, שבאמת יש ניגוד אינטרסים נקרא לזה. ויש שיחים שהם מאוד רואים את נקודת המבט הגברית, והם מתעלמים מנקודת המבט הנשית. אז כאילו, יש פה משהו שלא חושב שזה שיח אחד מאוחד, שיכול לתת איזשהו מענה לשני האינטרסים הסותרים.
מעולה, מעולה. אני ממש מסכימה איתך על מה שאתה אומר, על שיח האדישות. ואני חושבת שיש לו עוד בעיות, שגם סותרות, אגב, את הטבע האנושי. אי אפשר להשוות בין מיניות לבין אוכל, כי מיניות היא מפגש מאוד 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 קיצוני, שבו אנחנו מתערבבים עם כל חמשת החושים של האחר, וחושפים דברים שביום יום אנחנו לא אמורים לחשוף אותם, ומרגישים עליהם בושה או מבוכה. אי אפשר באמת לעשות טריוויאליזציה למיניות, זה לא קוהרנטי, זה לא עובד, גם אפשר לראות בשיח האדישות, שהרבה פעמים הוא מכשיל את עצמו באותו משפט, למשל, אם באמת מיניות זה כזה לא ביג דיל, ואחרי חמש דייטים כבר אפשר להיכנס למיטה, למה הכותרת היא, הכותרת שאני הגעתי אליה, זה בעמוד הראשון של וויינט, רוצים מיניות? חכו עד הדייט החמישי. למה לא עושים לי כותרת, רוצים לדבר על פוליטיקה? חכו שמונה חודשים. או למה לא כותבים לי, רוצים להכיר אותה להורים? חכו. אם המיניות היא לא בגדיל, למה היא מעלה רייטינג? למה היא מושכת? למה היא עדיין בכותרת? למה בני נוער מרגישים לחץ חברתי מטורף להיפטר כבר מהטייטל המביך של בתולין, כן? אם זה כמו רכיבה על אופניים, אז הייתי רוצה להבין איך זה מסתדר. שוב,
גם את זה אפשר לנתח מנקודת מבט, נקרא לזה, של טבע אדם. זאת אומרת, רוב הגברים, לאורך ההיסטוריה, לא העבירו את הגנים שלהם קדימה. זאת אומרת, זה באמת איום. אם אנחנו לא חיים בחברה שבה יש נישואים מונוגמים מסודרים, אז כן, לא כל הגברים ינצחו במלחמה הזאת והגיעו להיות מייקל ג'ורדן. חלקם פשוט יסיימו את חייהם בזה שאף אישה לא אומרת להם, אתה מספיק טוב בשביל שאני אסבול בשבילך, או אהנה בשבילך 9 חודשים, ואז אגדל את הילדים שלך, כי אתה פשוט לא מביא פרנסה, לא שווה את זה, לא יכול להגן עליי במסגרת השבט או במסגרת החברה. ואנחנו רואים את הרבה פעמים שכשגבר מפוטר ממקום עבודה, זאת אומרת, זה מאוד קשה לו, גם מנקודת המבט האישית שלו, שעכשיו הוא רוצה לפרנס, אבל גם הפעמים, הרבה מקרי גרושין שקורים, קורים על רקע של פיטורים ממקום עבודה, או של ירידה בסטטוס, או בסטטוס החברתי, זאת אומרת, הסטטוס החברתי שאיתו הכירו בני הזוג, ברגע שהסטטוס של הגבר יורד, קורה משהו מאוד קשה. מנגד אני אגיד, שהרבה פעמים כשגבר נהיה נכה או נפצע או משהו כזה, דווקא האישה נשארת איתו, והרבה פעמים שהאישה נהיית חלילה נכה או משהו בסגנון הזה, אז הרבה פעמים הגבר מרגיש לגיטימציה מלאה לעזוב.
נכון, נכון, זה גם אגב.
וזה גם הביקורת החברתית שיש עכשיו על אותו זוג, שאני לא אזכיר אפילו את שמו, וכולנו יודעים על מי אנחנו מדברים, שיש הרבה ביקורת כלפי האישה, שעזבה את בעלה שנהיה נכה, נגיד את זה במילים עדינות.
אז נגעת פה באמת בסוגיות שהן יותר, אני חושבת, מגדריות, וכשאומרים מגדר, אז כבר אומרים תרבות. אתה יודע, כאילו זה החידוש הגדול של הפמיניזם. אני לא בטוחה שנכון לנתח את הסיטואציות שהצגת פה, של אישה כן נשארת עם גבר נכה, וגבר לא נשאר עם אישה נכה, או האחוזים השונים בסיטואציות האלה. זה לא נכון בהכרח לנתח את זה על פי טבע האדם. אני חושבת שדווקא הניתוחים הביולוגיסטיים שעושים להכל ככה, מעבירים את הכל במסננת של האבולוציה והביולוגיה והטבע הפיזיולוגי של השבט הפראי שפעם היינו, זה ניתוחים שמפספסים המון, הם מפספסים את הכוח של התרבות. וגם את זה אני רוצה להגיד ספציפית אפילו לאנשים שמרנים שרוצים להעביר ביקורת על מה שקורה מסביב בעולם הליברלי והבאמת פרוץ שאנחנו נמצאים בו. אני מאוד ממליצה לעבור למתודולוגיה של ביקורת תרבות, לא להתמקד באבולוציה ובטבע. זה טיעונים שיש להם המון המון, הם לא עובדים, אני חושבת. הם לא תמיד משכנעים. אני מרגישה שאם הם משכנעים, אז יותר משכנעים את המשוכנעים. מי שכבר ממלא חושב שכולנו השתקפות דטרמיניסטית של הטבע הביולוגי שלנו, אז הוא יסכים, אבל רוב האנשים לא חיים את זה. מה שאנחנו כן חיים, זה לא את הביולוגיה או את האבולוציה, אנחנו חיים תרבות, אנחנו חיים משפט כמו, הייתי עם 5 גברים בחיי, אני תמימה ביחס לשאר. זה משפט שאנחנו חיים, אנחנו כל כך מכירים אותו, שאנחנו חייבים להבין איך זה דווקא מעצב את הגישה שלנו כלפי המיניות, ולא בהכרח אבולוציה. זה גם, ואני חושבת שהחידוש גם המתודולוגי של הספר, החידוש של השיטה, שיטת הניתוח, זה באמת, זה קצת מאתגר, כי אני לא יודעת אם הקוראים יודעים, אבל השיטה הזאת לקוחה מתוך מסורת חשיבה של שמאל רדיקלי, בעצם. היא לקוחה מתוך המסורת של אסכולת פרנקפורט. הרבה פעמים, אולי כדי להצדיק צורות חיים משוחררות מערכים, אבל אפשר לנתק בין הערכים לבין המתודה. אפשר להגיד, אני לא מקבלת את השורה התחתונה שלכם, אבל אני משתמשת באותם כלים שלכם כדי כן לקדם ערכים. ואני באה ואומרת בעצם, יש הבנייה תרבותית. זה בדיוק הסיפור. זה הסיפור. הפוסט-מודרניזם בא ואומר, האמת של החיים שלנו, האמת הקיומית, האמת הסובייקטיבית, הפנימית, האישית, האמת האובייקטיבית, המדעית אפילו. אבל נעזוב את המדעית. בעיקר האמת החווייתית שלנו היא הבנייה תרבותית. והתרבות יש לה כוח מאוד 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 גדול. אז בואו באמת ניתן על זה את הדעת.
רק שהפוסט-מודרניזם אומר, אם התרבות יש לה כזאת השפעה עלינו, והיא הרי לא מוכרחת היא שאיזשהו שקר, בואו נרסק אותה ונחזור על איזשהו טבע יותר, כלומר יותר פראי, או פשוט למטרה שלנו. כי הרבה פעמים אני מרגיש בעקבות היקס, שהפוסט-מודרניזם הוא בסך הכל כלי להגיע למטרה שתמיד רציתם, כן. שזה מרקסיזם שוויוני נכון. ומדינה טוטליטרית מסוג כזה או אחר.
גם יכול להיות. נכון, אבל אני כן רוצה לדייק ולומר שרוב ההוגים שבאמת שייכים לשיטת ניתוח הזאת, הם בכלל לא מסכימים עם זה שכל כך קל לפרק הבניות תרבותיות. הם ממש לא טוענים את זה, דווקא הרבה פעמים הקהל, לא יודעת, השיח הפופולרי על האופנה הפוסט-מודרנית אומר שכאילו אם זה הבנה תרבותית אז בואו נפרק את זה ונחזור לטבע. לא, בדיוק להפך. הבנה תרבותית היא כל כך חזקה, שאי אפשר לפרק אותה, מה אפשר לעשות? אפשר לקבל כלים לנתח אותה, ולבקר אותה, ולהגיד, רגע, אני לנצח אבין מה אומרת מריה קרי, כשהיא אומרת לי, אני תמימה ביחס לשאר. אני אבין אותה, ואין לי שום שליטה על ההבנה שלי את המשפט. אבל אני ברגע שיש לי מודעות להנחות היסוד, אני יכולה להגיד, רגע, אני לא שייכת לשיח הזה. לי יש שיח יהודי, או שיח שמרני, אחר, שלא חושב שמיניות תמיד מנוגדת לתמימות, רק מיניות מסוג מסוים מאוד, אולי.
ומכאן אנחנו מגיעים בעצם לפרק השני, שבו את מדברת על מהו השיח היהודי הבריא, בעצם סקוטי אמיתי אפשר לומר, אבל מה את מציעה בפרק הזה? זאת אומרת, באיזה נושא זה דן, ומה ההסתכלות היהודית בעינייך שהיא ראויה, ושכדאי שנדבוק בה?
מעולה. אז באמת, אני קוראת לו השיח היהודי הבריא, כדי לבדל אותו משיחים יהודיים אחרים, שנופלים כולם תחת ההגדרה פוריטניים, יש ביהדות בעצם שני קולות, שאני מראה את שניהם, ואחד מהם אני טוענת שהוא לא כל כך טוב לנו, שזה הפוריטני, והשני זה השיח היהודי הבריא. הפוריטני בעצם רוצה להגיד, מיניות זה דבר נמוך, תמיד, בכל הקשר, גם בין בני זוג נשואים צריך למעט בזה, ומכאן נגזרות כל מיני השלכות גם כאילו הלכתיות, על איך האישה הצנועה צריכה לראות, היא צריכה לראות לא יפה, היא צריכה לא להיות מאופרת, היא צריכה להתלבש בלבוש חבית, כאילו כן שלא, שלא ייתן בכלל מקום לקווי המתאר שלה. והשיחים האלה הם יכולים להיות בצורה גלויה מאוד, שבעצם אנחנו נמצא אותם באמירות כמו, אל תקיימו יחסים יותר מכך וכך פעמים, כי מעבר לזה זה נמוך, נגיד, לזוגות נשואים, או שנמצא את זה באמירות יותר סמויות, וזה הסכנה, כן? כמו שלאבדיל, מריה קרי, מחדירה לנו אידיאולוגיה סמויה של מיניות זה לא תמים, אז גם בשיח הדתי יש אידיאולוגיה סמויה פוריטנית שנוכחת בכל מיני אמירות שנשמעות לנו לפעמים תמימות וטובות ותמימות במובן של חפות מפשע, כן? אז אני מונה בספר קודם כל 10 רעיונות כאלה שהן פוריטניות סמויה, ומראה איפה אפשר למצוא אותם ולמה הם בעייתיים.
את יכולה לתת את אחד הרעיונות האלה שהוא משמעותי ואת מרגישה שהוא קיים הרבה בשיח שלנו וכדאי אולי למנוע ממנו?
כן, אז בוא אני אתן לך באמת דוגמה שאני חושבת שהיא הכי נפוצה. כמעט כולנו מכירים בה ומשתמשים בה, כל מי שרוצה אולי לדובב את הלכות צניעות והלכות שמירת העיניים, איך הוא ידובב את ההלכות האלה, איך הוא יצדיק אותם, הוא ידבר על החשש מאירורי עבירה, כן? בעצם האישה צריכה להתלבש באופן צנוע כדי לא להכשיל גברים באירורי עבירה. אם רוצים לתת לזה גם את הגרסה, כאילו עם הסגנון הפמיניסטי, אז נגיד שרוצים שהאישה בעצם לא תעבור החפצה, כן? שלא יתייחסו אליה כאל אובייקט מיני. זה בעצם אולי הגרסה יותר מכולנת של האירורי עבירה. ואני רוצה לטעון שההתמקדות באירורי עבירה היא פוריטנית בעצם. נכון שלבוש לא צנוע יכול להוביל להחפצה, ויכול להוביל לאירורי עבירה. ונכון שאי שמירת העיניים מצד הגבר יכולה להוביל אותו לאירורי עבירה. אבל הסיפור המרכזי של שמירת העיניים וצניעות, יש לו שרשרת מקורות שמתחילה עוד אפילו מהתורה, ועוברת דרך מדרשי הלכה ודרך חזל, שמראים שזה בכלל לא עניין של אירורי עבירה. למשל, ניתן לך דוגמה פשוטה. איסור שמירת העיניים הראשון אולי בתורה, מוטל על משה. הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, הרני נא כבודך, והוא נענה, לא ירני אדם וחי. מצטער, אתה לא יכול לראות אותי, אתה לא יכול להסתכל. אחר כך יש לנו גם איסור נוסף, באותו, בדיוק על אותו מישור, על הכהן הגדול, לא להסתכל ישירות על ארון העדות, הוא צריך, קודם כל ארון העדות צריך להיות מוסתר עם פרוכת, אבל גם כשהוא לא מוסתר עם פרוכת, אז צריכה להיות שם קטורת שמייצרת איזה ערפל, וממש כתוב לנו בתורה בצורה ברורה שזה כדי שלא ייראה כבוד השם, כדי שלא יהיה מצב שבו הכהן יראה משהו שאסור לו לראות. והמקורות האלה ממשיכים, ויש עוד המון המון דוגמאות אחרות, שאני מראה שבשלב מסוים הם הופכים להיות מקורות שעוסקים בשמירת העיניים בהקשר המיני. אותם מילים, אותם מטאפורות, אותם דימויים, מדברים על זה שכמו שלא צריך להסתכל על השכינה, ככה לא צריך להסתכל על אישה חשופה. ואז אני שואלת, רגע, אז מה הקשר לערעורי עבירה? כאילו, האם כשהכהן הגדול לא מסתכל על השכינה, הוא חושש מערעורי עבירה, או האם הוא חווה את השכינה כמשהו שחשיפה שלו זה בעצם השפלה של השכינה? ברור שלא, נכון? אז מה הסיפור הזה של צניעות ושמירת העיניים? אם הוצאנו מפה את העניין של ערעורי עבירה.
אני חושב שכאן אפשר להציע איזושהי, את המשך התזה שלי לגבי אולי הדיבור של התורה, גם לגברים וגם לנשים. זאת אומרת, כשמדברים על גברים, אז אומרים, אל תסתכל כי זה עלול להוביל, בלי שום קשר לאיך האישה מתלבשת, ולאישה התורה אומרת, עליך להתלבש כך וכך, מסיבות אחרות לגמרי, לא מהסיבות של ערעורי עבירה שלו. זאת אומרת, החיבור של השיח הגברי והשיח הנשי לזה, שהוא שיח אחד, או אולי אפשר אפילו להגיד, החשיפה של נשים לשיעורים שמיועדים לגברים, היא אולי זה שיצרה את הסלט הזה.
מעולה, מעולה. אז גם יש פה בדבריך, אני שומעת איזושהי טענה, שממש עכשיו אני מתחילה לשמוע אותה הרבה מאנשים מקוראים, מאוד מעניינת, מאוד מאוד מאתגרת, שבעצם אומרת, תראי אוריה, הספר שלך הוא תורה נשית, גם במובן המחמיא של הביטוי, אבל גם במובן המצמצם. זאת אומרת, באמת, לגברים צריך דיבור אחר. לגברים אנחנו כן מדגישים מערעורי עבירה, וכן מדגישים את החשש מיצרים נמוכים ומהחפצה. אתה מקודם אמרת ככה, את אומרת שלא כל הגברים הם זאבים. נו, בסדר, אני מרשה לעצמי כאילו לפקפק בזה, נכון? משהו כזה אמרת?
אני אספר סתם סיפור, כי תמיד סיפור זה דרך גם להתחמק מטענות מהותיות, וגם דרך להסביר אותן. כשהייתי עם חבר שלי בירושלים, רציתי להיות ירושלים, אני בא משפחה חילונית, אז זה היה כזה אחת הפעמים הראשונות שלה, שהוא סתם מסובב בעיר, הלך לעיר העתיקה, הלכנו לכל מיני מקומות שם באזור של באזור התיירותי שיותר של ירושלים. הוא אומר, תקשיב, היה לי חוויה מאוד, מאוד מעניינת, כאילו אני פתאום רואה מלא נשים שאין לי שום סיכוי איתם. זאת אומרת, אין שום סיכוי בעולם שאם אני אדבר איתם, אפלרטט איתם, יקרה משהו אחר כך. וזה היה לי מוזר, זה היה לי כזה חוויה מאוד כאילו, עם המון, מאוד נשגבת, עם המון כבוד אליהן גם, וגם, כאילו, שצמצמה את המחשבות שלי, את המחשבות נקרא לזה הזאביות שלי, אם אנחנו צריכים להתחבר לשיח שלנו, של מקודם. זאת אומרת, יש כאן איזשהו זאב, אבל בגלל שיש איזושהי אווירה תרבותית בירושלים, שהיא אווירה שונה מהאווירה התל אביבית, אז פתאום אותו זאב יכול להתעלם קצת מהמין, או יכול פתאום לחבל במקום שונה, והוא לא, יכול להיות שהוא באמת חשוף לשיח מתירני, או לשיח פוריטני, אני לא יודע איזה שיח הוא בדיוק חשוף, זה היה גם לפני 5-6 שנים, אבל זה היה מאוד מעניין, כלומר, אתה מסתובב עם אדם בירושלים, סתם בעיר תיירותית, לא באנו לראות את האנשים, באנו להיפגש שנינו, והוא מדבר איתי על החוויה הלא מינית שיש לו, בגלל התרבות היותר דתית שהוא מפגש בירושלים.
אז נראה לי מה שאנחנו יכולים לראות מהסיפור שלך, זה לא בהכרח הוכחה, לשאלה האם גברים הם זאבים בהכרח, האם תמיד הם נוטים לערעורי עבירה וזה הדיפולט שלהם, אלא באמת ספציפית החבר שתיארת, הוא מגיע מתל אביב, ששם באמת יש אווירה של שיח מתירני בדרך כלל, אני חושבת, לא בטוח, אבל יכול להיות שהוא באמת היה מחובר לשיח שבו המיניות הנשית מושכת אותי ומנוגדת לתחושת כבוד, ופתאום כשהוא מגיע למקום שבו יש נשיות צנועה יותר, אז הוא פתאום הוא נפתח לאפשרות שאפשר לכבד את האישה, אבל זה כרוך במחיר של מינוס המיניות שלה, בעצם, במובן מסוים. כדי לכבד אותך, אני צריך שלא תהיה מינית. וזה אגב, בעיניי, זו טעות. זו טעות חמורה, זה סוג של פוריטניות סמויה, כאילו, אמנם הוא לא פוריטני, הוא מתירני אולי, אבל למשל, כשאימא אומרת לבת שלה, תכבדי את עצמך, תשימי על עצמך משהו, כאילו, תתלבשי כמו שצריך, תכבדי את עצמך, יכול להיות שהיא משתמשת במילה כבוד, לא במובן הבריא, כמו שאני אומרת, כן, הבריא, שהשם יתברך אומר למשה, שמשה אומר הרני נא כבודך, זה במובן של כבוד כזה, אלא במובן של המיניות שלך היא משפילה, והכבוד הוא מנוגד להשפלה. אל תחשפי בציבור את התכונות השליליות האלה, כמו שאת לא רוצה שידעו שאת קנאית, ותסתיר את זה ותצניע את זה, ככה שלא ידעו, כאילו שלא יראו, אני עושה פה, שלא יראו שאת מינית, כן? ואז בעצם היא צריכה לרכוש את הכבוד במחיר שלא להיות מינית, בעיניי זה לא אופציה בריאה, לא נכונה.
אולי פשוט צריך לנתח את זה, אם את רוצה לזכות בכבוד של גברים, ושהם לא יתייחסו לצד המיני, לצד המחפיץ, לצד הזאבי שלהם, אז יש דרך להתלבש, כלומר, אני חושב שאחד הדברים הנפלאים בין גברים בחברה קלאסית, זה שאין בכלל מתח מיני, זאת אומרת, כשאני הייתי בשריון, יש חטיבה שנקראת 188, והם ידועים כחטיבה שמאוד נוטה לצד, אפשר להגיד, שמשיכה בין גברים.
ווא.
עכשיו, מה הקטע? כאילו, זה לא שאנשים שהם מתגייסים לשם, הם יותר מבחינה ביולוגית או מבחינה חברתית נמשכים, נמשכים לגברים, אלא שהאווירה בחטיבה הזאת היא אווירה כזאת, זאת אומרת זה האתוס שלהם. עכשיו, ברגע שאתה בא להתקלח במקלחות באיזשהו קורס מעורבב, נגיד כמו קורס קציני שריון או קורס מתקים, שפתאום אתה מתערבב בין החטיבות, פתאום יש מקום לא בטוח במקלחת. זאת אומרת, אותם חבר'ה שמגיעים ב-188, פתאום פולשים לתוך האווירה העניינית שיש בתוך מקלחת בדרך כלל, שכל אחד מתקלח והולך לשעתה שלישון, והם יוצרים שם אווירה לא עניינית. אז ככה כן. גם אותה אמא שאומרת לילדה, היא אומרת, את רוצה שיתייחסו לך בענייניות, כלומר שלא יתייחסו לצד המיני שלך, וזה יכבוש את כל מחשבתו של הגבר שעומד מולך, אז יש דרך להתלבש. אבל בהקשר הזה של באמת, אם כבר הזכרנו צניעות, יש משהו נוסף שחשוב לי מאוד מאוד להוסיף. זאת אומרת, אנחנו היום נמצאים בעולם די מוזר, העולם המודרני עם הטכנולוגיה המפותחת. אם יש עוד תחום בהלכה שעוד לא דיברנו עליו, הוא התחום הזה של ייחוד. זאת אומרת, לגבר ולאישה אסור להיות יחד באותו חלל, אם אף אחד אחר לא רואה אותם או לא יכול להיכנס פתאום ולהפתיע אותם. כי החשש הוא, כמובן שהם ישכבו, שיהיו דברים לא צנועים ביניהם. אבל החלל המודרני הוא חלל שבעצם הוא ייחוד בשיטה, הוא ייחוד כשלעצמו. זאת אומרת, צ'אטים בין גברים לנשים, וואטסאפים, כל מיני אימוג'ים קטנים כאלה, שהרבה פעם נגיד, סתם, כל הזמן בת גברית, כשאישה כותבת איזשהו אימוג' חמוד כזה, הגבר יכול לתפוס זה כזה, הבת חיבה רומנטית, והאישה אומרת, לא, אני סתם מתייחס אליו כמו לחברה שלי. זאת אומרת, יכול להיות שכל ההתקשרות המודרנית, הטכנולוגית, היא יוצרת הרבה דברים שיוצרים קרבה מוגזמת או קרבה שההלכה לא הייתה רוצה לראות בין גברים לנשים, ואני חושב שהרבה פעמים מנקודת מבט נשית הרבה דברים נראים מאוד 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 תמימים, אבל מנקודת מבט גברית הם נראים הרבה פעמים כמזמינים לאיזה משהו שהוא מעבר לידידות, מעבר ליחסים קורקטיים של יחסי עבודה, ומשהו שכאילו אין לי בדיוק פתרון בספר, אבל צריך לדעת להתמודד איתו. אולי אחד הפתרונות יהיה שלגבר נשוי אין סיסמה בטלפון, ומדי פעם הוא יודע שאשתו יכולה להיכנס לוואטסאפ ולחפש, לא לחפש את כתבויות מוזרות, אלא סתם שיש אולי כל מיני פרטים בתוך הוואטסאפ שנכנס מדי פעם ומסתכלת, ואין פרטיות בתוך הוואטסאפ בין גבר לאישה, ואז זה יכול להוביל לזה שיהיו פחות מקומות של ייחוד כאלה, אבל שוב, אין לי פתרון בית ספר. ונקודה נוספת, היא נקודה שלמדתי מהלל גרשוני, זאת אומרת, הרבה פעמים יש מי שמתלונן על זה שמה פתאום אסור לזמן גברים ונשים ביחד, וצריך להתאים גם את זה לעולם המודרני, זאת אומרת, לא יכול להיות שאת הפעולה הכי פשוטה של לזמן ביחד אנחנו יכולים לעשות, אם אנחנו עובדים ביחד, צוחקים ביחד, יוצאים את דאבל דייט ביחד, עושים המון דברים ביחד גברים ונשים. לומדים ביחד, והלל גרשוני אומר שלא צריך לבטל את האיסור על לזמן ביחד, אלא צריך להשתמש באיסור הזה בשביל להזכיר לנו כמה רחוק התרחקנו מהיחסים הרבה הרבה יותר קורקטיים שהיו פעם בין גבר לאישה. ואולי זה תזכורת כזאת שככה תתזכר אותנו לזה שאנחנו פשוט לא ממש מחוילים עם רצון ההלכה מאיתנו ביחסים בין גבר ואישה, וזה נשאר שם כאיזשהו סוג של תמרור עצור.
אז אני אגיד לך תמיר, אני חושבת שזאת אמירה לא מדויקת, והיא גם עלולה להיות פוגענית. קודם כל, היא לוקחת בחשבון רק שני סוגים של שיחים, שזה השיח הפוריטני והשיח המתירני שדיברנו עליהם מקודם, כי בעצם אומרת, תראי, המיניות, יש, המבט הגברי על המיניות שלך רואה בזה משהו משפיל. ובפוריטני הוא רוצה שתחסי את זה, במתירני הוא רוצה ליהנות מזה. את לא רוצה שירו בך משהו מושפל, נכון? אז בואי תתכסי ואז ירו בך משהו ענייני. אז קודם כל יש פה טעות, כי זה שוב פעם שם את המיניות בתור משהו שאני צריכה להסתיר כי הוא משפיל, ואני לא רוצה לחשוב על צניעות ככה, אני לא חושבת שצניעות היא כיסוי של צועה, כמו שקראתי באיזה מאמר לאחרונה על צניעות, כמו שמחסים צועה, ככה אנחנו מחסים את הגוף שלנו, זה לא הסיפור בעיניי של צניעות, וגם לא בעיני המקורות שאני מביאה בספר. הטעות השנייה זה שבאמת, כמו שאמרתי, מה לגבי שיח ההסגבה? הרי יש בחורים, הצרפתי הזה מהסרט, מהסדרה של אמילי בפריז, יבוא ויגיד, אתם כולכם התחלקתם על השכל, מה הבעיה? היא הולכת עם לבוש, עם לבוש חשוף, ובכך היא חוגגת את הנשיות, ואיזו עוצמה פנימית, והרבה נשים מרגישות ככה, אגב, דווקא נשים שמחוברות למיניות שלהם, הן באמת לא מחוברות לחוויה של השפלה, מחוברות לחוויה של חגיגת נשיות, ואז מה אני אומרת להם? אני אומרת להם שזה משפיל, אז מגידו לי, לא, זה לא משפיל.
לא, אולי זה גם במשל למשוך תשומת לב, לא במובן הרע, אלא באמת במובן הטוב. זאת אומרת, לכל אחד יש דברים שדרכם הוא מושך תשומת לב. כלומר, כל אחד בא ומנסה להראות את התכונות הטובות שלו. יש אדם שיותר טוב בלדבר, אז הוא ידבר, ויש אדם שיותר טוב בלרקוד, אז הוא ירקוד. זאת אומרת,
נכון. זה מה שאגב, שיח ההסגבה או האדישות יכולים להגיד. הם יכולים להגיד, מה הבעיה? כאילו, יש לה, היום ראיתי את זה בטוויטר, היה שם איזה דיון על הלבוש של ראשת ממשלת פינלנד, הצטלמה באופן קצת חשוף, ויש שם באמת תגובות, שומעות מה הבעיה, יש לה נתונים טובים, שתעוף על עצמה, כאילו אם לא היה לה נתונים טובים, באמת שלא תתלבש, שלא תצטלם ככה. אבל זה שוב אמירה שהיא גם עליה, אנחנו קודם כל צריכים לתת את הדעת, הרי הבת הזאת שאומרים לה תכבדי את עצמך, באה ואומרת בעצם, בלי מילים, היא לא בכך יודעת, מה היא מרגישה, אבל היא בעצם אומרת, אני לא מרגישה שהמיניות שלי זה דבר שלילי. לא מרגישה את זה, אני מרגישה שזה חגיגה. ואז היא לא מקבלת את האמירה, תכבדי את עצמך. זה לא מנוגד לכבוד, זה מכבד אותי. או שאגב היא מרגישה משהו אחר, שזה שיח ההכחשה. שיח מאוד נפוץ בחברה הדתית. לדעתי מאוד, הכי נפוץ בחברה הדתית אולי. שלא...
Which is?
אז זהו, על שיח ההכחשה עוד לא דיברנו, שזה הגרסה הרביעית של שיח השחרור המיני, שרוצה שכולנו נתלבש חשוף. ושיח הכחשה בעצם עושה את זה בצורה מאוד מעניינת, הוא טוען שהגוף החשוף הוא לא מיני. שום, כאילו, לא מיני, אולי, לפעמים בגרסאות טיפה יותר שמרניות, אז יש איברים מאוד מסוימים שהם מיניים, אבל למשל, מכנסונים זה לא מיני לנערות. מחלת המכנסונים זה דוגמה מצוינת לשיח הכחשה. והרבה פעמים בנות דתיות, כשהן לא מתלבשות בצניעות, זה מתוך מקום של, תפסיקו, סליחה על הביטוי, כן, אבל יסותים, תפסיקו להצמיד לי מיניות לגוף. אני לא מינית, זה פשוט גוף, זה גוף, זה כמו יד.
זה כמו יד של גבר.
כן, זה כמו יד של גבר, בדיוק. זה כמו אצבע, זה כמו...
של גבר. לא, כי צור שולחן ארוך אומר, אסור לסכל גם אצבע קטנה, אז זה כמו אצבע של גבר, זה כמו עץ.
אז בעצם שיח ההכחשה מעניק לבנות שלנו עוד הצדקה למה אין שום בעיה עם לבוש חשוף, וההצדקה הזאת זה בעצם הפעם להגיד, הגוף החשוף הוא לא מיני, וזה גם הצדקה בשביל גברים, להסתכל ולהגיד שזה לא מיני. ולשיח הזה יש מחירים שאני גם מונה בספר, אני חושבת שזה לא בטוח שזה יותר, פחות גרוע מלהגיד לאישה להתלבש בלבוש חבית ולמחוק את המיניות שלה, כך או כך אנחנו מאבדים את המיניות של הגוף, וזה דבר מאוד מאוד חבל. כי לפי השיח היהודי הבריא, שאני מציגה בספר באמת בצורה הרבה יותר רחבה ממה שאנחנו מדברים עכשיו, ובאמת צריך ככה לצלול לתוך זה ולראות, המשמעות של המיניות היא סופר חשובה בהקשר הזוגי, בטח שלא רק לנושא של פרו ורבו, אלא היא בעצם איזשהו כלי שבאמצעותו, אני אגיד את זה עכשיו ברמת הסיסמה, אני בטוחה שהשומעים לא בדיוק יבינו למה אני מתכוונת, אבל מומלץ להרחיב על זה בספר, המיניות ביהדות היא כלי לקידוש הנישואים. וזה קצת שונה ממה שבדרך כלל אנחנו לומדים, שהנישואים מקדשים את המיניות, כאילו אם את רוצה מיניות גבוהה, תעשי את זה במסגרת נישואים ואז זה קדוש, אז לא רק זה. יש עוד רובד פה, שבעצם את רוצה נישואים קדושים, את רוצה נישואים ארוכים, טובים, שמחים, מאושרים. המיניות היא הכלי לקדש את הנישואים האלה ולייצב אותם ככאלה.
כן, אחד מהם.
נכון, בטח, אחד מהם. זה בטוח לא הכלי היחיד וזה בטוח לא רק מספיק. אבל אותה בחורה שאומרת, הגוף שלי הוא לא מיני, היא איבדה, היא איבדה המון חלקים מהגוף שלה ומהחוויה שלה, שאחר כך היא יכולה להשתמש בהם כדי לקדש את האהבה ואת הנישואים שלה עם בעלה עתידי.
אחת השאלות שעולות לי זה בעצם, האם יש מקומות כיום בתרבות שלנו שהם מתקנים את השיח הזה בצורה ספונטנית? זאת אומרת, האם צריך ללכת לאיזה מקום שהוא קצת הבניית תרבות כמו הספר שלך בשביל לקבל את התיקון? או האם יש מקומות או יישובים בארץ, ערים, שבהם הדברים פשוט מתנהלים טוב כאיזושהי מסורת? זאת אומרת, ששמרו על איזושהי מסורת קדושה, טובה, בריאה, שבתוכה זה מתקיים, ואפשר ללמוד את זה מבת לאם ומבן לאב.
נראה לי הפוך, אתה רוצה להגיד. להעביר את זה מאם
נכון,
לבת.
נכון, להעביר את זה מאם לבת ומאב לבן.
כן, אז גם כן מעניין. שאלה מעניינת, אחד הדברים היפים ששמתי לב אליהם, יפים או מצערים, אני לא יודעת, זה שהרבה הרבה הרבה נשים מתחברות לצניעות. לנושא הזה, מתחברות ללבוש הצנוע, מתחברות לרצון להתלבש בצניעות, והן חוות את זה כמשהו מאוד בריא, כאילו באופן אינטואיטיבי, הן לא חוות את זה בצורה פוריטנית, של מחיקת המיניות ומחיקת הנשיות והדחקה של המיניות. לא, הן חוות את זה באופן בריא, אבל כשאנחנו מבקשות מהן לדובב את זה ולהצדיק את זה ולהסביר, אז מה זה צניעות? למה? למה בעצם צניעות? פתאום קשה להם למצוא את השיח המתאים, ואז הן עלולות, הן וגם גברים, אני מדברת כרגע אפילו ספציפית על נשים שמתחברות לזה, הן עלולות פתאום למצוא את עצמם, אומרות משפטים שאני חושבת שהם בעייתיים מאוד, של פוריטניות סמויה, כמו, מה זאת אומרת? כי את לא רוצה להנחיח את החיצוניות שלך, את רוצה שאנשים יראו את הפנימיות שלך, שזה בעיניי משפט מאוד בעייתי.
כן, אבל זה כמו כל קלישה, זה קל, זה נחמד, זה סיסמתי, זה עובד.
נכון, בדיוק.
זה שטוח וואלה, וחצי מהאנשים הם מתחת לחציון של ה-IQ, אז אי אפשר בדיוק לכוון את השיח רק לאנשים אינטליגנטים, השיח חייב להיות גם לאנשים פחות, ויש חצי מהאנשים שהם פחות מהממוצע.
נכון, אבל זה לא הפער. הפער בין השיח הפוריטני לשיח יהודי הבריא, זה לא שהשיח הפוריטני הוא לאנשים פשוטים, והבריא הוא מורכב. הוא לא מורכב. להפך, אני חושבת שהצעד הבא, אחרי שהספר יתקבל ויקרה, והרבה אנשים ככה באמת יחוו את השיח היהודי הבריא גם דרך המקורות, צעד הבא זה להתחיל לייצר ממנו סיסמאות אחרות.
מכאן בעצם נראה לי שכדאי שנחזור לתחילת השיחה, זאת אומרת, בתחילת השיחה ניתחנו יותר את השיחים על המיניות, אבל לא מספיק נראה לי הבנו מה ההשפעה הרעה שלהם עלינו, מה ההשפעה שלהם עלינו. נגיד שאנחנו נשואים וכבר הכל בסדר, ואנחנו בתוך זה מערכת יחסים מתפקדת.
כן, מעולה. אז האמת שאנחנו עכשיו, כאילו עכשיו בשיחה שלנו, מתקדמים לחלק השלישי של הספר. אני מזכירה שיש בספר ארבעה חלקים. הראשון מציג את השיחים השונים, ונותן לנו כלים לזהות אותם. השני מציג את האלטרנטיבה, שזה השיח היהודי הבריא. והשלישי כבר מתמודד עם השיחים השונים ברמת הביקורת. לא רק להציג ולראות איך לזהות, אלא באמת להגיד, מה הבעיה בשיח מתירני? מה הבעיה בשיח ההסגבה? מה הבעיה בשיח האדישות, ההכחשה, וגם בשיח הפוריטני? ואני באמת... אני מראה למשל, אפשר לעבור שיח, וממש לראות שלכל אחד מהם יש שני סוגים של כשלים. כשל אחד זה שהוא סותר את עצמו, זה לחיות חיים מלאי סתירות. כשל שני זה שהוא מאמלל את האדם שמשתייך אליו. פשוט מאמלל, פשוט יוצר תוצאות מאוד שליליות. לא בהכרח, כן? אני לא מתיימרת, יכול להיות שיש אנשים שמשתייכים לשיחים האלה והחיים שלהם מאושרים. אני גם אומרת בספר, אבל כן אפשר לראות תופעות ייחודיות לכל סתירות.
אז בוא ניקח רגע דוגמה, מה הבעיה של השיח הפוריטני, איזה נזקים הוא עושה לאדם דתי שמאמין בו?
אוקיי, מעולה. אז באמת, מקודם לקחנו את הדוגמה של הרהורי עבירה, של הדגשת הרהורי עבירה והחפצה, ושימוש במילה כבוד בצורה שהופכת אותה למנוגדת להשפלה. אז בוא נחשוב מה קורה לנגיד בחורה שכל החיים התלבשה בצניות, והכל כאילו היה בסדר, אבל היא הפנימה את הסיפור הזה של הרהורי עבירה, ואז על הדרך היא הפנימה את הנחות היסוד, שמיניות נשית זה דבר משפיל, וזה על אותו מישור של נגיד קנאה, או אפילו צועה, אם נלך לקיצוניות של המאמר ההוא שקראתי, ובגלל זה היא מכסה את זה, ועכשיו היא אמורה להיחשף בסיטואציה האינטימית עם בעלה, וכאילו אני לא מצליחה להבין איך עושים את הקפיצה הזאת. אם מיניות זה דבר משפיל, אז איך פתאום כשזה מותר הלכתית זה לא משפיל? מה קורה פה בעצם? גם גברים שרגילים שירורי עבירה זה בעצם הסיבה לשמירת העיניים, אז הם רגילים לחשוב על כל העולם המיני שלהם ברמת הדמיון והפנטזיה, ואפילו המבט, לחשוב עליו בצורה של, אני עושה משהו שלילי לאישה הזאת כשאני מדמיין אותה. אני עושה לה משהו שלילי, אני בעצם משפיל אותה.
בעצם זה לא אהבה.
בדיוק, ואז נוצרנו בעצם ניגוד בין מיניות לאהבה, שזה ידוע אגב גם כן בתרבות המערבית, מכירים את זה. את התופעה הזאת שקוראים לה מיתוס הקדושה והקדשה, שהאדם בעצם מסוגל, לא מסוגל להימשך ולאהוב את אותה אישה. להימשך לאותה אישה ולאהוב אותה. הוא מפצל בין השניים. אז זאת תופעת לוואי שמאפיינת גם את השיח הפוריטני וגם את השיח המתירני. כי גם השיח המתירני רואה במיניות השפלה, והוא לא מצליח להשתחרר מזה בהקשרים טובים, בהכרח. בהקשרים של נישואים או של חברות. הוא עדיין עלול להתפצל בין הקדושה לבין הקדשה.
ומכאן אנחנו מגיעים לפרק הרביעי שחותם את הספר והוא עוסק בשמירת הנגיעה, סתם למאזנינו הלא דתיים, דבר פשוט בזה שגבר ואישה לא נשואים, לא נוגעים זה בזה, גם גבר ואישה נשואים לא נוגעים זה בזה חצי מהחודש, אבל זה כבר נושא אחר, ובעצם אני זוכר שאני נחשפתי לזה פעם ראשונה, הייתי במכינה קדם צבאית מעורבת, ואני זוכר ש... הבנתי שיש נשים דתיות וזה, ומבינים בגיל מאוד צעיר שאתה אומר שלום לאישה לידי נשיקה, לפחות בתרבות החילונית, נשיקה ללכי כזאת, ופתאום באתי לקבל טלפון מאחת הבנות הדתיות, והיא הביאה לי אותו עם קצות האצבעות, זאת אומרת, היא תפסה את הטלפון בקצה הכי מרוחק, והביאה לי אותו עד שהוא כמעט נפל על הרצפה, והרגשתי כאילו ש... או אני תמה, או היא תמה, או יש פה איזושהי עכשיו מגפת קורונה, למרות שהמושג הזה עוד לא היה, והוא מאוד אנכרוניסטי, אבל הרגשתי משהו מאוד מוזר, ופשוט לא הבנתי את הדבר הזה. גם פה את מציעה איזשהו שיח בריא?
יפה, מעולה. באמת, יש גם לשמירת נגיעה, צריך לחלק בין המעשה לבין ההצדקה שלו. כמו שעשינו עד עכשיו, לכל התחום הזה של גם צניעות, וגם מיניות, בוא נחלק בין המעשה לבין ההצדקה. אם אנחנו שומרים נגיעה, זה לא בהכרח אומר שאנחנו עושים את זה מתוך ההצדקה הבריאה והנכונה אולי. למשל, מה שאתה מתאר, אם המחשבה היא שאם רק ניגע, אז יהיה פה איזה משהו תמה, זאת לא מחשבה נכונה. אגב, אני חושבת שרוב הדתיים לא חושבים על זה בהקשרים של תמה. מה הם כן עלולים לעשות? כשהם נופלים לשיח פוריטני בהקשר של שמירת נגיעה, הם עלולים להגיד, הסיבה שאנחנו שומרים נגיעה כחבר וחברה, זה כדי שהקשר יהיה רוחני ולא פיזי. ואני חושבת שזאת אמירה יפה, כשמדובר ב, לא יודעת, כמה וכמה דייטים הראשוניים, אבל כשמדובר בחבר וחברה שהם כבר באמת יש ביניהם אהבה בוגרת וגבוהה, אז הטיעון הזה לא מחזיק. מה זאת אומרת? המיניות מורידה את הקשר לרמה פיזית, במובן השלילי של הפיזיות? זה לא נשמע לי בריא, זה לא נשמע לי מחובר למיניות שלנו.
אז מה הטיעון שמחזיק? זה אסור?
בדיוק, בדיוק. אז יש את הטיעון של זה אסור.
זה החלופה.
נכון. אז אני בעצם רוצה להציע איזושהי הצדקה אחרת, שמצטרפת לכל ההצדקות אולי הקיימות, אם הן עובדות לכם, אז מצוין. אבל ההצדקה של השיח היהודי הבריא לשמירת נגיעה, היא לא רק מתמקדת במה יקרה לי, אם אני עכשיו אגב בכל מיני בחורים, בתקופת הרווקות שלי, אז אני עלולה בעצם לחוות חוויות קשות ולא נעימות. שזה הרבה פעמים אני שומעת בהקשר של שמירת נגיעה, כאילו זה איזשהו שומר סף כזה, איזושהי גדר מפני מדרון חלקלק שמגן עלייך מחוויות לא נעימות. זה גם נכון, אבל הדבר המרכזי שאני רוצה לומר בחלק דלת הזה, זה ששמירת נגיעה מאוד 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 משתלמת, אני אפילו אשתמש במונח הכלכלי הזה, היא מאוד מאוד משתלמת בזמן הניסויים. זוג ששמר נגיעה חווה מיניות אחרת, by definition, מזוג שלא, שנגעו באנשים אחרים בצורה מינית. ותוך כדי שאנחנו מדברים על שמירת נגיעה, אנחנו מדברים גם על השיח השמרני החילוני, ושואלים, אז למה לא לשמור נגיעה רק לקשר של זוגיות? למה צריך לשמור נגיעה לניסויים, וחבר וחברה לא אמורים לגעת אחד בשני? אם יש אהבה ומחויבות, לכאורה, למה זה לא בסדר לגעת?
כלומר, למה לא לשמור נגיעה עם ידידים, חברים לעבודה וכו וכו, אבל כשיש איזשהו קשר רציני, אז... יאללה.
אז יאללה, בדיוק. והרבה פעמים דתיים הם מאוד, השיח השמרני החילוני, כמה שהוא לא פופולרי בחברה המערבית, הוא פופולרי בחברה הדתית יחסית. הוא מקבל יותר ויותר תהודה ופופולריות, שהם פשוט, אנשים אומרים לעצמם, ובאמת בצדק, זו שאלה מצוינת. מה הבעיה במיניות בין איש לאישה, שאוהבים ומכבדים ויש ביניהם מחויבות? מה, זה נמוך, זה יצרי? אתה מבין את הבעיה? כאילו עד היום דיברו איתנו בשיח הפוריטני הזה שאנחנו גדלים עליו, על אולי אתה לא גדלת עליו, אבל שאנחנו חיים אותו. מדברים איתנו על זה שאסור להסתכל על נשים כי זה נמוך ויצרי, ואסור לגעת כי זה נמוך ויצרי, ואז פתאום יש חברה, ואוהבים אותה ומחויבים, וכבר חצי שנה ביחד, אז מה נמוך ויצרי בזה? הם צודקים. זה לא נמוך ויצרי, אני מסכימה שזה לא.
על זה אומר הרב חיים נבון. אנחנו בחברה הדתית לאומית חיים בין שני עולמות, זאת אומרת, מצד אחד אנחנו לא חיים כמו החרדים שאומרים, יש מקום, נקרא לזה למשפחה, לסטטוס, להתאמה, נקרא לזה רציונלית, וזהו. ולכן הדייטים יהיו מאוד קורקטים, לא על מנת לבנות אהבה, אלא על מנת לראות אם זה, לראות אם זה מתאים, לראות אם יש איזשהו כיוון. ודרך אגב, בתרבות מאוד שונה מאיתנו, אבל תרבות שגם בה יש שידוכים, כמו בהודו, מגלים שהאושר מנישואין יותר גבוה מאשר בנישואין על פי בחירה.
וואו, מעניין.
ולעומת זאת בחברה החילונית, נישואים שהם רק מבחירה ובאים ומנסים אותם עד אין קץ, עד אפילו לגור כמה שנים ביחד, בדיוק. ואז להתחתן רק כשרוצים ילדים, בעצם זו הצדקה היחידה נכון. להתחתן, או אחת הצדקות שאנחנו שומעים המון בשיח. ובחברה הדתית לאומית אומרים, למה לא לשלב? גם רומנטיקה וגם איסור שמירת נגיעה, ונראה איך השילוב ההופכי הזה והסותר הזה יעבוד ויגרום להמון המון מתח מיני, המון המון חרטה על עבירות שנעשות וכו' וכו', כאילו זה פשוט לא עובד, אז או שאתה תלך לכיוון של כן יוצאים חודש, חודשיים וישר מתרפים, ואז השאלה האם מתרפים בגלל לחץ כי רוצים כבר לקיים איזשהו פורקן מיני, או שמתרפים ומתחתנים ממקום אמיתי ונכון, זאת אומרת זה איזשהו מקום מלכוד שהחברה הדתית לא מתנחסה עליו, ואני לא חושב שיש לה איך לצאת ממנו, שיש לה בכלל מחשבות או הוגים, אפילו שהרב חייב לבוא למצביע על הבעיה, הוא לא מצביע על הפתרון.
נכון, נכון. באמת, יש לשמירת נגיעה גם חסרונות. אחד מהם יכול להיות נישואי בוסר, למרות שאני לא מאמינה שזה נפוץ. אני גם כותבת בספר את החיסרון הזה, ואומרת, קשה לי להאמין שאנשים באמת התחתנו רק מתוך רצון לממש את אהבתם בגוף, כדי לגלות שהם לא באמת מתאימים. הרבה יותר נפוץ בעיניי, אגב, זה החלופה המערבית של נישואים שבעצם קרו בעקבות קשר שנוצר על בסיס תלות מינית. תלות מינית זה בעצם מצב שבו בני זוג חייבים אחד את השני מבחינה מינית, ולא מסוגלים להשתחרר מהקשר בגלל מה שזה מספק להם מבחינה מינית, ואז כבר נוצרים ניסויים, וגם על זה אגב יש דיווחים היום גם מחקריים, וגם ברמת השיח במדיה הפופולרית. אז כן, יש חסרונות לשמירת נגיעה, אבל עדיין אני חושבת שהיתרונות שלהם הם הרבה יותר גדולים וחזקים, ואחד היתרונות, בעצם אני לא אגיד את היתרון, כי שוב זה דבר שצריך באמת לקרוא ולהעמיק בו, אבל אני אגיד מאיזה זווית אנחנו בעצם מתקיפים את הנושא הזה. במקום לראות מה שמירת נגיעה, איזה דברים רעים השמירת נגיעה מונעת מאיתנו, בעצם בבחינת סור מרע, אז אני רוצה להציע את העשה טוב, את מה היא נותנת לנו, לא בשלב הרווקות, אלא דווקא בשלב הניסויים, שזה דבר שאני לא חושבת שאי פעם אני שמעתי דיבור עליו, על החוויה הזאת של בני זוג ששמרו נגיעה ולא נגעו באף פרטנרים אחרים מבחינה מינית, מה הם מרוויחים מהדבר הזה? מה הם מרוויחים כבר כשהם נשואים? אז באמת אני רוצה שאנחנו נשים את הפוקוס על מה חווים בני זוג שנשואים כבר 10, 15, 20, 40 שנה, והם בעצם חווים כמו כל זוג את החוויה של שחיקה בתשוקה המינית. כל זוגיות ארוכת טווח חווה דבר כזה. אבל אנשים ששמרו נגיעה עשו משהו מאוד מאוד מעניין בהקשר של המשמעות של המיניות שלהם, משהו שבעצם יוצר העצמה של החוויה המינית, גם ברובד הפיזי וגם ברובד הרוחני והנפשי, ובמובן מסוים יוצא שאנשים שלא שמרו נגיעה, הרבה פעמים החוויה, טוב זה אני כבר לא רוצה להגיד, בלי במובן מסוים. אז אני רק אסגור את המשפט הזה, כן.
זה מרגיש לי כמו זה שאנשים שנמנעים נגיד משוקולד, אז פתאום המחיר של שוקולד מאותו יום ואילך שמתחילים את הדיאטה, פתאום הוא עולה. ואם אנחנו רוצים לשמור את המיניות כמשהו שהוא חזק לאורך הנישואין, אז כמו שאמר רבי מאיר בצדקה שלו ללמה יש שמירת נגיעה בין בני זוג נישואין כשהאישה נדע, אז בעצם זה בשביל ליצור איזושהי משיכה מחודשת או ליל כלולות מחודש פעם בחודש.
נכון, זה יכול להיות דומה לזה, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, כי מה שרבי מאיר מתאר זה בעצם את החידוש של התשוקה מבחינה פיזית ורגשית. מבחינה פיזית ורגשית אנחנו מתגעגעים, ואז אנחנו בעצם חווים את החידוש הזה. אבל מה שעושה שמירת נגיעה, היא בעצם מייצרת איזושהי משמעות, אני אגיד את המילה מיתולוגית או מיתית, מלשון מיתוס, במובן החיובי של הביטוי, סביב הנושא של מיניות בין אנשים נשואים. ובכל פעם שזוג נשוי נוגע זה בזו, אם הם שמרו נגיעה קודם, הם עושים מעשה מאוד 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 חזק ועוצמתי. אפילו אם הוא לא בהכרח הכי הכי מסעיר מבחינת התשוקה שבו, הם עושים מעשה עוצמתי שמשתקף בחוויה המינית שלהם. ולא משתקף בחוויה של זוגות שלא שמרו נגיעה, ואם אתה רוצה אני אתן לך דוגמה מסרט, שגם אני מביאה אותה בספר. יש סרט שקוראים לו לפני הזריחה, לפני השקיעה ולפני חצות, זה טרילוגיה של סרטים. בסרט השלישי, שאני אגב אומרת פה, הטרילוגיה מדהימה, אבל הסרט השלישי מאוד לא צנוע. בסרט השלישי, הבני זוג בעצם כבר נישואים 9 שנים, וחברים שלהם עושים להם הפתעה, ובעצם לוקחים את הילדים, ושומרים להם על הילדים, ושולחים אותם לצימר. ובצימר רואים בעצם סצנה מאוד מאוד עוצמתית בעיניי, שהם ישר מתחילים באינטראקציה מינית, ובאיזשהו שלב האינטראקציה מפסיקה כי יש טלפון, הם עונים לטלפון, ואחרי זה כבר מתחילים לריב על משהו. ותוך כדי המריבה, פתאום כל המוגלה של הקשר צף ועולה, ואחד הדברים המרכזיים שעולים שם, זה שהאישה ממש ממש מגחיכה את ההתנהגות המינית של בעלה. ממש ממש צוחקת על, על האופן שבו הוא מתנהג איתה בצורה מינית, וזה מזעזע. כאילו, אני אומרת את זה כאישה גם דתייה, ואני חושבת שזה גם מזעזע כל אדם שחש אהבה כלפי בת הזוג או בן הזוג שלו. זה מזעזע לראות איך, איך אפשר כאילו להגיע למצב שבו את כל כך מתוסכלת מינית, שאת מוכנה ממש ממש...
להראות לך וגם בשבילו.
ולהקטין אותו בצורה כזאת. ובאותו רגע פתאום כל הסצנה הזאת מקבלת איזושהי תפנית, שכאילו התפירה הספרותית של האירוע הזה היא שמה באמת הבעיה? מה באמת הבעיה בזוגיות שלהם? שהם מרגישים כבר שהמיניות שלהם לא מספקת. הם חווים את הדבר הזה שכל זוג של קשר ארוך טווח חווה. אבל הם לא מצליחים להתמודד עם זה, המיניות שלהם כבר לא מספקת, ירדה התשוקה, ואני מסתכלת על הסצנה הזאת, ואני אומרת, זה לא סתם שהם חווים את הירידה בתשוקה, באופן כל כך טוטלי, משום שקדם לזה אורח חיים, שלא מתאין את המיניות במשמעות. לא מתאין את המיניות במשמעות, לא של ניסויים, וגם לא של אהבה, שניהם חיו חיים משוחררים מבחינה מינית לפני כן. ואז, כל מה שנשאר להם, בתשע שנים שהם נשואים, זאת החוויה הפיזית, וגם הרגשית אולי, האסתטית הזאת. ולא נשאר להם, הרובד של המשמעות כאילו התפוגג. אין להם משמעות למה שקורה פה. אתה אמור לגרום לי להתרגש, ואתה לא מצליח לעשות את זה, אז אני אצחק עליך. לעומת זאת, זוג ששמר נגיעה, אמר פה אמירה מאוד מאוד מעניינת, ועוצמתית אני גם חושבת, על מה זה מיניות ומה זה נישואים. וכשהם חווים אינטראקציה מינית, אז הם חווים גם את המשמעות העוצמתית הזאת במעשה הזה עצמו. הם עושים פה דבר, אגב, שאנחנו כולנו עושים בחיים שלנו, של להטעין אובייקט כלשהו במשמעות. וכשאנחנו לא מתעינים את האובייקט במשמעות, כל מה שישאר לנו ממנו בסוף, זה האם כיף לנו או לא כיף לנו. וזה לא מחזיק 9 שנים. מה שמחזיק את הסמיכי של התינוק, אתה מכיר את הסמיכי? הזאת היא המרופטת של התינוק ש... מה שמצמיד אותו לסמיכי זה לא ההיבט האסתטי והנעים שלה. זה המשמעות שהוא מעניק לה. ואותו דבר לגבי מיניות, זה כלי שאנחנו חייבים להשתמש בו בהקשר הזה. ביכולת שלנו להטעין את הגוף במשמעות.
אז בנימה אופטימית זו נתנו הרבה מאוד המלצות קריאה והמלצות תרבות לאורך הפרק, בדרך כלל אני מסיים בזה. אז בהקשר הזה אני ממש אמליץ לכם ככה להטעין את עצמכם בהמלצות תרבות, למרות שחלקן ממש חולות בעיניי, אבל גם הן חשובות בשביל להבין את השיח שבו אנחנו חיים.
מעולה. אז אני גם רוצה לומר שאפשר להשיג את הספר גם בחנויות, וגם באתר של הוצאת קורן מגיד ששם הוא יצא, וגם באתר של מכון הפרקסת, שזה האתר שבו אני מוכרת את הספר, וכל ההכנסות שלו מהאתר נכנסות ישר להפצת הבשורה.
כן, ואחד הדברים המעניינים שדווקא קוראת נאמנה אחרת של הספר העלתה בפניי, זה ש... הספר הזה עושה מהלך מאוד מעניין, שהוא ספר שהוא עדיין בכתיבה. זאת אומרת, הוא מתכתב עם הפורום שנמצא במכון הפרקסת, וגם מפנה אליו, וגם מבקש שבעקבות הספר יכתבו בפורום. זאת אומרת, זה מין מודל חדש של ספר, שמצד אחד הוא נכתב, ועכשיו הוא מת, ובצד שני הוא גם מזמין לאיזשהו דיאלוג עם הפורום שנמצא בפרקסת,
נכון.
ובעצם שווה ללכת בנושאים שמעוררים אתכם, פשוט להמשיך את השיח שם בפורום.
נכון, אז גם יש דיאלוג שממשיך בפורום של הפרקסת, וגם יש הרחבות באתר של הפרקסת, אבל גם בפייסבוק יש לנו דף שקוראים לו הפרקסת, ויש קבוצה שקוראים לה מה אתם מבקשים, ששם אנחנו ממשיכים לדון בדברים, כי פה אנחנו רק בעצם התחלנו איזושהי תנועה, ואנחנו רוצים לראות את התנועה הזאת גדלה ומתקדמת. אני אומרת, אנחנו, כי כבר יש הרבה אנשים ששותפים לבשורה הזאת, אז ממש ממש תודה רבה.
תודה רבה.
מאוד שמחתי להיות כאן.
תודה. נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא. היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא, ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים, או לכל מפגש כזה או אחר, פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות, ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.